שלום לכולם וברוכים הבאים, כיף גדול שאתם מצטרפים אלינו לעוד פרק של יהלומים באוויר, פרק 42. איזה כיף זה להקליט אחרי ניצחון. אז אני רוצה להגיד שלום לרם לוי.
אהלן, אהלן.
ולברק גרונדמן.
שלום, שלום.
מה שלומכם חברים?
אחרי אתמול לא יכול יותר טוב יותר.
אצלי גם מצוין. אני הכנתי את עצמי לתוצאה הפוכה ואני מאושר מאוד.
אז אהבתי את הפרופורציות, אה? לא יכול להיות יותר טוב, וזה אחרי מכבי פתח תקווה. אז אחרי שלושה משחקים ללא גול, שתי נקודות מתוך שבע אפשריות, הגענו למפגש הזה מול מכבי פתח תקווה, וכבר בדקה העשירית, מה שנקרא, פתחנו את הסכר, כבשנו גול, ראינו מה טוב. בדיוק, עוד איזה שער. ראינו מה טוב, אז הוספנו שתיים נוספים, אבל אם אנחנו מסתכלים על המשחק בכללותו, תנו לי את הרושם הראשוני שלכם, או את הרושם שלכם מהמשחק הזה.
אני אתחיל בזה שמבחינה סטטיסטית, היה לנו משחק קצת שונה בנוף שלו, לעומת מכבי נתניה במשחקים האחרונים. מבחינת החזקה בכדור, החזקנו 40% בכדור, שזה לא מה שהתרגלנו לראות מהקבוצה.
אפילו, אם אני יכול לזה, אפילו פחות מזה בחצי הראשון. באזור 30 ומשהו ידעתי בחצי הראשון.
מחצית ראשונה 40, מחצית שנייה 42.
אוקיי.
וראינו מכבי נתניה, שבעיקר מבינה את יתרונות היריבה, ולא משחקת לרגליים שלה, בפן של הנעת כדור מאחורה לפחות, כי הרי עם שלושה סילונים בהתקפה, בריבו, עבדה ואינברום, וגם איך אמר בשידור מוטי חביב על בריבו שהוא מלך הערבוביות, זה קלאסי שאם היינו מתחילים להניע את הכדור כמו שאנחנו מניעים שאר המשחקים, היינו מקבלים על זה גול
לגמרי. אבל אני אחרי שמוטי חביב אומר דקתיים אני לא מסוגל כבר להקשיב לדברים האחרים, אז אני מאבד את הנקודות האלה. ברק, אתה כאחד שהתחנך על ברכיו של גיא לוזון, מה ראית אתמול שאטפלד איתים את עצמו למכבי פתח תקווה?
בפעם הראשונה מזה הרבה זמן, גם בעידן הקודם שלנו, פתאום ראית שאנחנו מוכנים לשחק, או שנכפה עלינו, או שאנחנו מוכנים מראש, לשחק את המשחק שהרבה קבוצות משחקות, שזה משחק בלי הכדור. קחו את הכדור, עזבו אותנו, אנחנו נתרכז בהגנה, וכשיהיה אפשר נעקוץ את הגול שלנו. אחד, שניים, לחץ טוב שהביא לנו את הפנדל, איזה התקפה, רואים גם בהחזקת הכדור, יש רגעים, יש בין כזה בסוף מחצית ראשונה, ובין סביבות הדקה ה-70 במחצית השנייה, שאיננו טוב, הם טיפה התעייפו, הורידו, זה אפילו לא התעייפו, זה מין שגרה כזאת, הורידו טיפה לחץ פתח תקווה, לקחנו את הכדור, ועשינו מה שאנחנו יודעים. ובאמת אני אומר, זה לא קרה אף פעם, תמיד היינו הדומיננטים, או לפחות ניסינו, גם נגד מכבי תל אביב. ופה אולי זה עבד לטובתנו, מול קבוצה באמת מעולה, באמת קבוצת חומר מצוין.
כן, הרבה צעירים יש שם מרשימים, ובכלל, נראה שהם בנוח לקבוצה. רם, המערכים היו פחות או יותר, מה שנקרא, מראה אחד לשני. 4-3-3, כל מאמן. מה, איפה היו
ההתאמות
האלה באמת?
א', אתה צודק, נכון, באמת, בתחילת המשחק, שתי הקבוצות עלו ב-4-3-3, כשאלמוג משחק את מספר 6 כביכול, ואביב שיחק טיפה מעליו, וגבי טיפה מעל שניהם, ומכבי פתח תקווה, גם 4-3-3, מאוד קלאסיים, 6-1, שני שחקני 8, כנפיים מהירים, וחלוץ 9, אני חושב שהוא הולך להיות באמת החלוץ הבא בכדורגל הישראלי. תאי בריבו אני מדבר.
בתקווה שלא יעמוד מולו דני עמוס.
או חלוץ או שם של מסעדה אסיאתית.
אבל ראינו, אפשר לראות את זה גם במיקום הממוצע, שזה היה סוג של 4-4-2, כי הרי מכבי נתניה, אם היא מחכה לקבוצה בשליש השני של המגרש, אז היא משחקת 4-4-2 קווים, ורוב המשחק כן חיכינו למכבי פתח תקווה, לא לחצנו גבוה, אז מבחינת המיקום הממוצע רואים שחן ופרייטר בערך שיחקו באותו קו, ויש סוג של קו קישור של גבי, אביב, אלמוג ויונס.
שזה קצת מוזר, נכון? כי עד עכשיו ראינו את יונס יותר במרכז, וראינו את פרייטר יותר באגף, ופתאום היה את הסוויץ' הזה.
הקשיב לי, הקשיב לי אטפלד הפעם, לדעתי, אחרי שאמרתי כמה פעמים שאני לא יודע אם יונס, עם כל הכבוד לסכנין ולמה שקרה שם, זה השפיץ, זה הגולר, זה הבחור עם הסכין בשיניים שאתה רוצה בתוך הרחבה, יש לו תנועות יפות ואיילה, והוא מדלג, והוא יכול להחזיק את הכדור בקו, אבל אין לו את הקילריות ליד השאר, בעיניי, ואמרתי, אם לא להוציא אותו, אז לעשות באמת ההצרכה הזאת, מול פרייטר, שבמובן הזה, הוא אין לו את מה שצריך באגף, ראית אותו במשחק הקודם באגף, לא בדיוק מוציא מעצמו משהו, והלך לשפיץ, חייב להגיד, הגול של אביב אברהם, זה משהו שאני לא חושב שיונס מלאדה יודע בנגיח, הוא בוודאי יודע, להוריד עם הגב, כן, פיבוט להוריד עם הגב, לזוז הצידה, אני לא חושב שיונס עוד לא שם בראש, כאילו, אתה רואה אותו הרבה פעמים לקבל את הכדור, ועוד נגיע ועוד נגיע, פרייטר, היה לו ברור שהוא עוזב את הכדור ואף הצידה.
אנחנו אבל שוב חוזרים לאותה נקודה, שאין לנו באמת תשע אמיתי, כי יש לנו על הספסל, אבל שאנחנו פותחים בהרכב, פרייטר הוא לא, הוא לא מתחת לחלוץ קלאסי, הוא לא חלוץ קלאסי, הוא
פורוורד.
הוא לא שחקן כנף. הוא יכול לשחק את כל העמדות, אבל בכל עמדה יהיה לו את הפלוס ואת המינוס.
אז אני אגיד לך מה, אני חושב שפרייטר יכול לשחק את כל העמדות במחצית שנייה או דקה 60. כוח ופיזיות ומהירות, וראית את הפנדל שהוא הוציא.
כמו נגד הפועל חיפה.
נחישות הזאת, כן. כשהוא נכנס כמחליף, והמגרש קצת יותר עייף, שם וליד הביטוי, אבל אני מסכים איתך שהוא, כלומר, הוא לא תשע בשום דבר, אתה יודע מה, אני אפילו, אגזימו, אפילו לא שמונה, לא בביתה, לא בדריבל, לא במהירות.
אתה מדבר על ציונים.
ציונים, כן, כן, לא תשע.
מנג'ר, מנג'ר, זה 20, מנג'ר.
אבל אני כן חושב שאם לא מדברים עליו, אז על מלאדה אני כן חושב שמהאגף הוא יותר התפתח, כי אין מה לעשות, מלאדה הוא לא תשע קלאסי, והוא לא, בן הז'ובל באמת הזכרת אותו רם, אז כן, אבל אני לא חושב שמלאדה הולך להתפתח לכיוון כזה, של חלוץ תשע, וכן, זה כמו, אמרנו את זה, אבל גם בפעמים הקודמות, זה לא נראה כאילו עם כל הכבוד למלאדה, כאילו יש לנו סקורר, זה שוב נראה כאילו, סך הכל הדברים עובדים, אבל אין מי שידחוף את הזה, ותזכרו בחודשיים של בצ'ראי, שהיה מישהו שידע לעשות את זה, כמה פתאום הכל הסתדר והכל התחבר. אני עוד לא מדבר על דיה סבא וללכת עוד אחורה. לא, כשיש אבל... אחד כזה,
אני חייב רגע להגיד שזה קצת, אתה יודע, זה שבצ'ראי זה היה שיטת משחק מסוימת עם יעדים שונים, מה שנקרא בבחינת איך אנחנו רוצים לתרגם את התבניות התקפה שלנו, או איך אנחנו רוצים לדחוף את הכדור קדימה. פה הדברים נראים קצת אחרת. אנחנו גם משחקים שלישייה הפעם, פעם קודמת זה היה יותר לכיוון של 4-4-2, יותר להפעיל את האגפים, יותר כניסות של חן או מלאדה פנימה, או פייטר אם הוא משחק באגף. ופחות על החלוץ התשע הקלאסי. אתם הייתם פותחים עם מישהו סטייל בן הז'ובל, מאשר כאילו פייק ניין כזה כמו שיש לנו?
אני חושב שפשוט עוד לא ניסו את זה, אז להגיד עכשיו כן, הז'ובל צריך לשחק טיפה יומרני, אבל הוא בהחלט מגיע לו את הצ'אנס, כי באמת יונס הוא לא תשע, יונס הוא שחקן מהיר בצורה בלתי רגילה.
חזק, מהיר.
הוא גבוה, הוא חזק, כשהוא רוצה, הוא גם משחק טוב, אבל הוא לא החלוץ, הוא לא זלטן, אחד שכדור מגיע אליו.
כרגע הוא לא חלוץ של דו ספרתי בעונה, יכול להיות שהעונה כן, כן? כי היה פה כמה דברים שהסתדרו לכיוונו, ואני מאוד מקווה שזה יעזור לו לבנות ביטחון.
הוא שחקן של 7 שערים בעונה.
אני גם חושב, מקווה שהעונה יותר, אבל גם שוב, אתה יודע, דברים מתפתחים, אולי שחקנים משתנים גם, אולי הוא נותן לו עוד אלמנטים במשחק, אטפלד, נמשר שנראה את זה עם הזמן, אבל אם הוא בחר לקח אותו לאגף, אז יכול להיות שהוא גם רואה את הכוח של יונס דווקא שמה.
אבל הצבא שלו באגף, היא בעצם חוסמת את הצבא של חן באגף שמאל, ולי זה מאוד חורה בעין, כי חן הוא שחקן שכל הקריירה התבסס על התנועה למרכז, או שהוא משחרר בנגיעה לחלוץ, או שהוא בועט, ולי קצת מציק בעין לראות אותו משחק בכנף ימין.
כן, וזה משהו שאנחנו רואים אותו חוזר על עצמו העונה כמה פעמים. בוא נראה אולי במשחק הבא, בנדה יחזור מהפציעה שלו, ואולי זה גם יתרוף את הקלפים בהתקפה. מי הייתם מוציאים החוצה במידה נקרא בבנדה קשיר למשחק הבא, איך אגב, סתם היפותטית?
אני מניח שפרייטר ימצא את עצמו בחוץ, כי יונס זה שחקן שגם אנחנו תמיד באים ואומרים, קבוצה, לא קבוצה קטנה, אבל אנחנו עם שאיפות לא גדולות השנה, ותקציב לו משהו, ומאמן שצריך לפתח צעירים, אז אני יכול להבין למה יונס מלאדה הוא ממוסמר להרכב, וחשוב לתת לו להשתפשף ולנסות וזה. אז כנראה שפרייטר יהיה בחוץ, ובהתחשב במה שאמרתי קודם, זה גם כנראה אופציה טובה. למרות שגם יונס מלאדה, זה שחקן שאם הוא נכנס בדקה 60, הוא בעיניי מועיל הרבה יותר בין 60 ל-90, ולא מהדקה הראשונה עד הדקה 60.
יכול להיות. בואו נצלול רגע טיפה יותר לעומק במשחק הזה, ובואו נדבר לפי חוליות. תנו לי את הרשמים שלכם מהחוליית הגנה שלנו במשחק הזה.
דני עמוס, זה חוליה של איש אחד היה פעם. באמת, מה שכן היה נבדל, מה שלא היה נבדל, מה שעבר הציל אותנו, ואיפה שעבר לא הציל אותנו. זה פשוט... יש שם שניים פעמיים של אחד על אחד שאתה, וזה עוד כשרם אומר וצודק, טי בריבו, חלוץ, שהוא בדיוק כל מה שדיברנו שאין לנו.
הוא רעב, הוא מציק.
מריח שערים. ועמוס פעמיים יצא ועשה את זה טוב, והיה באחד על אחד, אם היה מחצית ראשונה עוד קטע ש... ליאלה בדה לדעתי, ניסה לתת איזה קטנה ולעקוף שמה, והוא גם יצא בתזמון מולה. התברכנו השנה, וזה שהוא נשאר עוד שנה, אני רק חושב על הקיץ שדיברו, קריית שמונה, מכבי פתח תקווה, התברכנו, וזה משחק אחרי משחק, הוא מחזיק את זה. הוא מחזיק את זה, כי נכנס גול כזה או אחר שם של, של, של בריבו, זה, אנחנו לא מחזיקים עד הדקה בטקו, ולא מגיעים, בטח לא, שאנחנו מנצחים. מעבר לזה, יש לך שני צעירים בכנפיים, לא מנסים במיוחד. יש לך את ונדרקאפ שגם צעיר, אבל יחסית עושה את העבודה, והרביעי שאני אתן לרם לפרגן לו.
הוא בא עם דגל השידור היום, רם.
א', מבחינת, לפני שאני מגיע לזר לכדורגל, מבחינת חוליית ההגנה, היא שיחקה מאוד רחוק מחוליית הקישור. אם תסתכלו במיקומים ממוצעים, של השחקנים, תסתכלו על מכבי פתח תקווה, איך הם כולם כיחידה אחת צפופים, נעים, כל פעם 40 מטר בין השחקן הקדמי ביותר לשחקן האחורי ביותר, ותסתכלו אצלנו במקום הממוצעים, אני חושב שזה נבע מסוג של, לא מפאניקה, אבל באמת הכנה אל מול הקבוצה היריבה, ההבנה הזאת שאנחנו כרגע בכדורי עומק, כל כדור זה התקף לב, אנחנו לא חזקים, אבל זה כן יצר פערים בין הקישור להגנה, וזה האזורים הכי מסוכנים שיש במגרש, ומשם הגיע כדור עומק לאבדה, ומשם אני חושב שהתחיל המהלך של הקרן שקיבלנו את ה-2-2, וכל הכדורים שם, כל הכדורים שדני לקח, שהוא יצא ואני בתור שוער נהנה לראות אותו, את ההבנת משחק שלו, מעבר ליכולות האתלטיות, החוזק שלו, הבזבוזי זמן שלו, ההבנת משחק שלו היא קריטית, עם הגנה כזאת צעירה, ואנחנו רואים את זה כבר למשך כל העונה, אפילו גם קצת עונה שעברה. אבל הפערים האלה בין החוליות זה משהו שהוא לא יכול להמשיך.
אני חייב להשחיל משפט ולומר, שלמרות הפערים ולמרות הזהירות שציינת, שבאמת הם... טיפה התקרבו לדני, כדי לא לחטוף כדורים מעל הראש, על המהירות, הם עדיין קיבלו כמה כאלה, ואז אתה מבין כמה הגנה איטית.
לא, אבל הוא צודק, א', יש פערים נורא גדולים, רואים את זה, וזה, אתה יודע, מחמיאים הרבה לאטפלד על האימונים, ועל הקבוצה המאומנת וזה, ודבר כזה זה קצת מוזר לראות, בעיניי.
אני לא חושב שזה לא אלמנט של כושר גופני.
לא כושר גופני, קומפקטיות של קבוצה.
נכון, זה סוג של... הקבוצות של אטפל, גם שנה שעברה בתר תל אביב, נראתה באמת כמו סוג של יחידה קרבית על המגרש, וגם מכבי נתניה, ראינו את זה, העונה, את הלחץ האינטנסיבי, וכל הקבוצה דוחפת קדימה, ואיפשהו במשחק הזה, זה היה טיפה, הייתה טיפה אנמיות בהקשר הזה.
גם לחץ, גם לחץ מצוין של מכבי פתח תקווה, מה זה מצוין? לחץ בלתי פוסק, עם שחקנים, אמרת, מאוד צעירים, עם הרבה אנרגיה וכוח, לא אפשר לך לעשות את הנעת כדור הרגילה הזאת, זה היה כל שני פסים פאניקה של הנה חוטפים לנו. אז זה גם יצר שם באופן כללי את תחושה של...
רם, אתה רוצה רגע לגעת בקניאמי לפני שאנחנו עוברים לצדדים?
כן, כן, כן. חייב לגעת.
בשביל זה הוא בא.
אני חושב, שימו לב, גם גולו בר תונה שעברה, לא הבלם שהכי התאים לקבוצה, אני לא מדבר על היכולות שלו, אני מדבר על התאמה שלו לקבוצה, וזה כן המקום של הסקאוט, לבוא ולהגיד את הדברים האלה ולהציף את הדברים האלה, והנה שוב, אנחנו טועים אותו בלם. לא, אמנם היכולות הן אחרות, אבל שוב, ברמת התרומה לקבוצה, הקניימי לא, הוא לא, לא תורם, היה לו משחק אחד פושר נגד הפועל תל אביב, שהיא התקפה הכי חלשה בליגה, הגיעה לרחבה שלנו בסך הכל 3 פעמים, 4 פעמים, אני לא מחשיב את זה כמשחק טוב שלו, היה לו 30 דקות נגד סכנין, ואם אני לא טועה, נגד קריית שמונה, ונגד אשדוד הוא הקטסטרופלי, כמו אתמול, המזל אתמול באמת שהייתה, היה ניצול מצבים מקסימלי, והצלחנו באמת לכבוש יותר מהיריבה, שזה מהות המשחק, אבל ונדר קאפ היה במשחק לא טוב אתמול, וקיבלנו הוכחה ששניהם ביחד, זה יותר, הוא לא יכול לחפות על ונדר קאפ, מאשר ששניהם לא יכולים לשחק ביחד. הוא פשוט, הוא איתי נורא, הגול שנפסל למכבי פתח תקווה, השני לפי דעתי, שהוא שם, הוא פשוט שלח את הרגל בכזאת שלומיאליות. אני לא מצליח להבין מה עובר לבלם בראש, כאשר הכדור משוטט ברחבה, אתה 1.5 מטר לידו, אני לא מצליח להבין איפה האגרסיביות להעיף אותו כבינימט, או להרחיק כל שחקן יריב ולהשתלט על הכדור. במזל, עבר עבד באותה נקודה, אז פסלו את השאר. הוא מאוד איתי, השליטה שלו בכדור היא לא משהו שהוא יוצא דופן בשביל להגיד שזה מחפה על האיטיות שלו, ואז ככה אפשר לשחק את הענת כדור מאחורה. אני לא מצליח להבין מה רואים בו ולא רואים בדולב אזולאי, שעונה שעברה היה, לפי דעתי, נתן עונה סולידית, או אפילו גנדלמן, ואני פשוט חושב שזה בזבוז של שחקן זר.
בוא נעבור רגע לשורה הסטטיסטית שלו, וזה הרבה יותר קל להתייחס לטיעונים כשהם מעוגנים במשהו. אז הקניימי אתמול היא 65% דיוק במסירות, שזה אומר 15 מתוך 23, 50% במאבקים מוצלחים, כך 2 מתוך 4 שהוא ניגש אליהם, הפסיד במאבק אווירי 1, כדרור מוצלח 1 וטאקל מוצלח 1, 4 עיבודי כדור ו4 חילוצי כדור.
אני חייב לה...
של הקניימי אתמול, כן,
ברק. אני חייב לזה לעומת ונדר קאפ, שהוא היה במשחק לא טוב.
איך יכול להיות שבלם, כן, 23 מסירות, 15 רק הגיעו ליד. הוא בלם, זה לא שהוא נותן כדורי עומק ליד השאר. 15, זאת אומרת ששמונה כדורים שהוא מסר, באזורים שהוא מתקיים בהם, פשוט לא הגיעו. שזה המון, זה המון. אחרי זה יש לך מאבקים מוצלחים, 2 מ-4. מאבקי אוויר מוצלחים, 0 מתוך 1, עם ה-8.90 מטר שלך, אתה לא מסוגל לקחת מאבק אוויר, ממי בדיוק? מי במכבי פתח תקווה בכלל מגיע לגובה שלו בהתקפה? אולי
אם... אם אתה מחבר את ליאל עבדה פעמיים, אחד לשני.
כן, על הכתפיים, אחד על השני. מאבקי קרקע, גם אתה מסתכל, אתה אומר, זה לא סביר.
אני יותר אפילו מהמספרים, זה באמת ההרגשה שהוא קצת לא פה.
והכן, והשריר שנתפס עוד פעם, דקה 90, אז בסדר,
זה עזור אותי, זה אני לא, אני לא יכול לעבוד בבעיות גופניות, זה, אתה יודע, שחקן...
לא, זה רק הדובדבן, הדובדבן על הקצפת, זה כאילו, נו, ועוד פעם אתה נתפס לי בשנייה, ב-10 דקות אחרונות, כאילו, תתאפס על עצמך. בקיצור, טיסה 647 לנורווגיה, תצא משדה התעופה, רק שיעשה בדיקת קורונה קודם.
השם קדאפי בכיכר העצמאות.
שיאמרי ממש מנתניה. אמרנו את זה אבל פעם קודמת, זה לא נראה כאילו זה הולך לצאת מפה. אתה יודע, משהו שלא ראינו, שבוע הבא נגד מכבי, פתאום רם יתפוס את הראש ויגיד, וואלה, טעיתי. אנחנו רואים, וזה יכול להיות סביר, במקרה
אבל זאת תקרת הזכוכית.
כן, זה סביר במקרה הטוב, אוקיי, וקורונה ותקציב וזה, אבל מדובר גם בבלם, זה תפקיד קריטי, לא תגיד יח מריקה נכנס, סביר, יותר טוב, פחות טוב, וזה בלם, ובמצב שאנחנו נמצאים בו, ועוד בלם זר, תודה, לא מתאים, שחרר אותנו. אמרת, רם, נראה לי, היה תקלה בשמה, אמרת משהו על דולב אזולאי, שאני פחות התחברתי אליו, אבל בסדר, לא צריך להרחיק לכת למקומות כל כך קיצוניים עם הפתרונות. גנדלמן בתחילת עונה היה בסדר.
אני חושב שגנדלמן פה ברגע, אני לא אגיד סדרת חינוך, כן? אבל החזרה על הקרקע. הוא נתן כמה משחקים לא טובים, לדעתי הוא נותן לו קצת זמן ספסל, כמו שחקן צעיר, והוא יחזיר אותו להרכב בקרוב.
כן, תשמע, גם יש מחיר לקחת ילד בן 19, ששיחק כל חייו, שיחק בנוער קשר אחורי, ובגלל שיש לו רגל שמאל, אז גם להעלות אותו לבוגרים, גם ללמד אותו עמדת בלם, ועל כל זה להלביש את השיטה ההולנדית, שאומרת, אתם תניעו כדור עם דני עמוס, רס ביניהם, אתם תניעו כדור.
אני רוצה להציע הצעה.
אז יש שיבודי כדור.
אני רוצה להציע הצעה. נגד הפועל תל אביב, ראינו רותם קלר, באמת היה לא רע. לא אגיד שהיה טוב, אבל הוא לא היה רע. והוא תרם התקפית הרבה יותר מסחוביץ'.
בהחלט תרם התקפית.
סחוביץ', בנבחרת סרביה הצעירה, משחק כבלם לפעמים. הוא שמאלי. אני חושב שיש פה, יש פה מאץ'. יש פה בלם שמאלי ויש פה מגן שמאלי. אני לא מצליח להבין למה עוד לא חשבו על זה.
לא יודע אם הייתי רואה את זה קורה. הוא לא מרגיש לי מספיק אחרי להיות בלם.
זהו, אני מפריע לשני דברים. אחד, הפיזיות שלו הוא נמוך מדי בשביל בלם.
מי, סחוביץ'?
כן. הוא נראה לי, אתה יודע, ביחס לגנדלמן, אני לא יודע על הסנטימטרים, אבל אתה רואה את גנדלמן, בחור יציב, בנוי יפה, סחוביץ' הוא הילד השובב המופרע הזה על הקו, ושתיים, צריך להגיד את האמת, עם כל השלושה משחקים שהוא קיבל עכשיו שלא הגיעו לו, והקטע שבאמת דורלו זרק את עצמו לתוך הכדור, כל משחק הוא מקבל איזה צהוב לא אחראי, ועיבוד, ובאמת בלם זה נראה לי, אלא אם כן באמת, הוא מרשה לעצמו בקו דברים שהוא לא מרשה לעצמו במרכז, בכל זאת, נבחרת סרביה, מאמן שם עולה למגרש עם עלה, זה סוג אחר של אחריות.
שחוביץ' על הנייר מוכשר, אפשר להבין מה הפוטנציאל, אבל מבחינת אופי זה כאילו קצת מדאיג אותי לשים אותו בתור בלם, בגלל השטויות האלה.
אבל זרקת פה משהו לאוויר, בוא נראה, אטפלד, אנחנו תוך 48 שעות מתרגמים את זה להולנדית, אתה פה?
חד משמעית.
אז יגיע אליו, בסדר.
אני עדיין חושב שזה עדיף על הקניימי.
ועל גנדלמן?
לא יודע, שווה ניסיון.
שווה ניסיון. ריימונד, זה טיפולך. אז בוא נעביר רגע את הזרקור דווקא על הצדדים, כי דיברת על רותם קלר, אבל רותם קלר וקארם ג'אבר אתמול, האמת, עשו לי קצת התקפי לב. לא היה לי נוח לראות את זה, אני גם מבין את החילוף המוקדם. לא יכולת טובה של המגנים שלנו, וקשה לשחק היום כדורגל מודרני, בלי מגנים נורמליים.
חד משמעית. אני חושב גם, בדיוק דיברתי עם חבר אחרי המשחק אתמול על קארם ג'אבר, כמה שהוא התחיל וזה היה נראה כאילו זה, וואו, מה זה המגן הזה? ולאט לאט הוא מתחיל להזכיר את מי שהוא התחיק חוצה מהרכב.
אוי ואבוי.
אני רואה את אותן טעויות הרבה פעמים בסגירה. מה שלפחות היה לויקי, זה הייתה יכולת להצטרף להתקפה ולהגביע כדור שמגיע טוב לרחבה, ואת זה לקארם קצת, אני קצת לא רואה את זה, ובגיל כזה שאין את זה כבר, קשה לייצר את זה. הוא כבר בין 20, אם אני לא טועה.
כן, אולי באמת עם המאמן הנכון, שזה אטפלד מתמחה בצעירים, אבל כרגע זה לא מרגיש שהוא שווה הרכב, וזה מאוד מדהיג שאין לנו מגנים מחליפים ברמה סבירה, נקרא לזה ככה. אם אני מסתכל על השורה של רותם קלר אתמול, אז גם פה אנחנו מדברים על 67% דיוק במסירות, זאת אומרת 26 מתוך 39, שלא מעט מהם היו עיבודים די מסוכנים באגף שלו. צריך להגיד, מסירת מפתח אחת, 3 מתוך 9 מאבקים מוצלחים, ניסה לעשות שתי תיקולים ולא הצליח, ארבעה עיבודי כדור ושתי חילוצי כדור, זה השורה הסטטיסטית של רותם קלר אתמול, ואם אנחנו מסתכלים על קארם, אז אנחנו מדברים על איום אחד למסגרת, שלושה עבירות שהוא ביצע, שתי עבירות שהוא שחט, 82% דיוק במסירה, שזה 31 מתוך 38, אבל לא מעט מהם גם היו לכיוון האחורי יותר. גם כמה פעמים שהוא דילג על דאיה, שהוא דילג על הקניימי והוא מסר ישירות לדני, זה גם היה קצת מדהיג. 50% במאבקים, הצלחה במאבקים, 5 עיבודי כדור, 5 חילוצי כדור. מה, זה עמדה שמכבי נתניה צריכה להסתכל עליה בינואר?
אני רוצה להגיד, קודם כל על קארם ג'אבר, אנחנו דיברנו עוד לפני שאנשים הסתובבו פה עם מסכות על הפרצוף במדינה, ואמרנו, הוא טוב, הוא מעולה, וגם רב אמר, זה התחיל נפלא וזה, וסייגנו בפוד ואמרנו, יכול מאוד להיות שכל מה שקורה פה, זה ההתלהבות של ההזדמנות והמתנה שקיבל שחקן נוער לעלות להרכב, ואתה אומר תודה אלוהים, ואתה עולה חד ומפוקס, ויודע בדיוק מה אתה צריך לעשות, ואתה לא עושה מילימטר יותר ומילימטר פחות, וככה זה נראה, ויכול להיות ש... אם האדרנלין ירד, או אם השתן יעלה, שאתה תרגיש נוח, אז יתחילו לבוא החיידקים שבאים לכולם. פתאום אתה מרשה לעצמך כאן, הוא לא מספיק זהיר פה, הראש טיפה לא מרוכז, וכנראה שזה מה שקרה, ואז אחרי העטיפה של ההתחלה, יוצאים הדברים האמיתיים. זה אחד, שתיים, יש ארבעה מגינים, ימין שמאל, שחוביץ', קלר, וייר וקארם ג'אבר. מי השניים שאתם, אחי, אני לא אגיד מי האחד היחיד, אבל השניים ששמים בהרכב,
אצלכם. וייר ושחוביץ'.
אז זה המצב. אלה הם שני המגינים שלנו בהרכב. במקרה הזה שחוביץ' מורחק, וייר איזה פציעה פעם שעברה הוא לא היה וזה, ואני מניח שבשבוע הבא הוא שחוביץ' עם הרחקה, אבל הדיפולט הוא וייר ושחוביץ'. אז להתעמק יותר מדי באיך קארם ג'אבר ירד ואיבד קצת ממה שיש לו, או רותם קלר עם התרומה בהתקפה, פעם כן, פעם לא, עיבודי כדור, הם המחליפים, הם המגנים המחליפים, והתשובה לשאלה שלך היא לא, אני לא חושב שצריך עכשיו להסתכל על חיזוק ברמת המגנים, א', כי בלם דחוף בהרבה.
יש עמדות הרבה יותר קריטיות.
כן, הנה אמרת, וב', כי אני חושב שווייר ושחוביץ' בסך הכל, במסגרת אם אנחנו, שוב, לא רוצים מהאליפות, ושמים את עצמנו איפה שאנחנו רוצים להיות, גם בשאיפות של פלייאוף עליון, זה אמור להספיק. לא מהם יבוא הגול או הבור, אם יהיו שני בלמים נורמליים מאחורה.
מקווה. בואו נלך קצת יותר קדימה, ובואו נדבר קצת על הקישור. תמול, אלמוג, אביב וגבי, אבל ברק לא פיזר את המלח זה, ואלמוג נפצע לנו מוקדם.
מה שלא עשיתי זה לא עזר.
בדיוק, לא פיזרת מספיק מלח, ואנחנו במקום לאלמוג, אנחנו נתייחס ליובל שדה בשלישייה הזאת. מה הרשמים שלכם?
אני מאוד הופתעתי. אולי זה שוב אותו סיפטום של שחקן שעולה, ויש לו הזדמנויות לא רבות, והוא מאוד מדויק ומאוד חד, ומאוד ספציפי על כל פעולה. לא הרגשתי בחיסרון של אלמוג.
דבר אחד נניח, אם אני מסתכל בין יובל אתמול לאלמוג, זה היכולת מסירה. אני רואה הרבה כדורים של יובל שדה שהולכים לאיבוד במסירה שהיא טיפה יותר ארוכה. המסירות הקצרות זה בסדר, קשר אחורי, לרוב יהיה לו למי למסור, אם תהיה טיפה תזוזה של השחקנים במגרש, אבל הקרוסים האלכסוניים האלה, כרגע נקודת תורפה שלו, לא משהו שהוא קריטי ולא בר תיקון כמובן.
זה מצחיק שאתה אומר, כי כשהוא הגיע, יובל שדה ורון אשכנזי, אז דיברו שיובל שדה, אחד מהקווטרבקים היותר טובים שהיו באותה עונה בליגה הלאומית.
אז זהו, אז יכול להיות שזה עניין של ביטחון. יכול להיות שאתמול זה עלה, כי עדיין, אתה יודע, לא משחק באופן קבוע, הוא לא רואה כמות דקות ברמה שהיא נותנת לך, שאתה מרגיש ממש ביטחון בהרכב, וכן היה לו את זה ברמת השרון. אבל רואים שיש פה פוטנציאל.
יש פה פוטנציאל. אני חושב שפוטנציאל גדול גם.
אני הסתכלתי אתמול על יובל שדה, וא', אני מאוד מסכים עם רם, הופתעתי לטובה. לא כזה הופתעתי, אני שמח, עוד פעם, מיליון שקל השקיבו שם, אשכנזי כבר כנראה הכסף הלך לביטקוין, אבל יובל שדה צריך להוציא מזה משהו, כנראה שיש בזה משהו, זה לא בא סתם, ואני חייב להגיד שאני מאוד מבסוט, גם באמת, היה שלב שאתה אומר בדיוק מה שאמרתם, וואלה, נכנס לנעליים, פחות בהגנה, יציבות, זה רחוק מלהיות אלמוג כהן, אבל זה היה לכיפק, זה היה יופי שזה, ודיברנו על זה בפרקים קודמים, שהאם הוא יכול להחליף, האם הוא מסוגל, וזה במקום אביב, במקום זה, יש לנו קשר אחורי טוב, וזה בלי שדיברנו על גנדלמן. הוא ממש בתוך המשחק, ראית גם איך הוא משתפר, זה היה ממש אלמנט של ביטחון, קטע שכדור מגיע אליו לבד, והוא בהתחלה בפאניקה העיף אותו, ובפעם השנייה אתה קולט שהוא כבר נרגע, הבין, אוקיי, אני פה, זה העבודה שלי, עוצר, מסתובב, מחפש, מרים את הראש ונותן פס, הוא היה טוב, אני חושב שאם אנחנו עוד פעם, צריך לזכור את השאיפות שלנו, את המטרות שלנו, את מה אנחנו נתניה רוצים להיות, אז זה לקחת את הילד הזה, ששוב, קנינו בלא מעט כסף, אבל לתת לו את הדקות, לתת לו להתפתח, ללמוד לצד אלמוג, ולהיות קשר אחורי, שכן, מצידי שיבוא מכבי תל אביב, ויקחו אותו בכפול כסף שנה הבאה, שיהיה מספיק טוב כדי לנסוע לבלגיה בכפול כסף בעוד שנתיים.
שחתו לבלגיה, מה אתה שולח לי אותו לתל אביב, תגיד לי.
טוב, אני מבין שאתה לא מסכים.
יש לו לוק אירופאי.
יש לו לוק אירופאי, כן. אולי גם דרכון, לך תדע.
מה עם נסיך הגאות והשפל, אביב אברהם, אתמול עם גול גדול, מחד? ומגיסה עיבוד כדור שמוביל לגול שמכבי
פתח תקווה? אתה תמיד תקבל את זה לדעתי אצלו בשני הצדדים. מצד אחד זה, מצד שני זה. אני כן שמח שראינו שדקה עשירית, לפעמים לוקח לו זמן להתניע, ועוד ביתה שהורגת ציפור, ועוד ביתה של אוף יאללה, ועוד... ופה הוא דקה עשירית באחד, ראה את הכדור, בום, עם הפס, זה היה מאוד שמח אותי לראות שתמיד כעסנו עליו, על החלק הקדמי ומספרים, שזה הלך לו. כן, יש שלבים שבהם הדלק נגמר לו, והוא מתחיל להתפזר, וכמו אז עם הפועל תל אביב, איזה צהוב מיותר בחצי המגרש, אובר התלהבות. יש לזה מחיר.
משחק סולידי, אתה אומר.
זה אביב לפי דעתי. אביב כל השנים, ידעת מה תקבל ממנו בהתקפה, ידעת שאתה משלם בעיבוד כדור בהגנה, אביב מתחילת העונה כבר 4 כרטיסים צהובים ב9 משחקים, שזה נתון קצת לא טוב.
בסדר, הוא בן גאה למשפחה נתניהו, הוא ממשיך פה את המורשת שאנחנו מבססים בשנים האחרונות עם הכרטיסים.
ואני יודע, אביב אברהם אחד השחקנים אצלנו בבית היותר אהובים, שחקן בית שכבר המון זמן הוא קבוצה הבוגרת, אבל פשוט זה אביב אברהם, אביב אברהם הוא קשר אמצע בקבוצת מרכז טבלה טיפה צפונה בליגת העל, זה אביב פשוט.
כן, אלמנט אחד שהייתי רוצה לראות אצלו שוב, שראינו אצלו הרבה בתקופת סלובו ברדה ועכשיו זה טיפה חסר לי, זה ההצטרפות מקו שני.
הוא משחק קשר אמצעי, רק אלמוג מאחוריו.
וגבי, נכון, וגבי טיפה יותר מקדימה, אבל כשיש לו את ההזדמנויות האלה, הוא כן עולה, וזה נותן לנו יתרון, כי הבלמים לא יודעים איך לקבל אותו, כי הם בדרך כלל צמודים לשחקני התקפה שלנו, וזה נראה לי עם אלמנט שאם נדע לשלב איזה קצת במשחק, אז לדעתי אנחנו נרוויח שם. גבי?
חידה.
היה טוב, היה טוב לדעתי, הגיע, השתתף, ניסה, הראה את עצמו, ידע להחזיק את הכדור כשצריך, היה שם בסביבות הדקה ה-70 שהוא ממש הזיז את כל ההתקפות, את כל ההתקפה, הרבה הנעת כדור, זה עדיין נטול תכלס וקילריות, אבל בסדר, אני יודע.
אני חושב שגבי, המספרים שלו טיפה משקרים, כי אלה לא מספרים הרגילים שלו כל עונה, והוא כבר כמעט הגיע למספרים מהשתי העונות הקודמות, אם אני לא טועה. אבל בכלל אני חושב שגבי זה... הוא צריך עוד טיפה בשביל השחקן שמוציא את הקבוצה מסיטואציה לא טובה. הוא עכשיו טיפה, נראה לי, היה בדאון כזה של אחרי האדום, והקבוצה לא שיחקה טוב. מה שכן, אבל אתמול הוא באמת ניסה. הוא לקח על עצמו והכניסות לעומק, שהיו טובות, המסירות, הדריבלים. כשהכדור אצלו, אני רגוע, אני יודע שלא יהיה איבוד כדור סתמי.
מעניין. והשלישייה הקדמית שכבר התחלנו לדבר איתה, על עליה, סליחה, התחלנו מקודם קצת, דיברנו על יונס חן פייטר, רק נגיד שמבחינת האיומים, אז חן במשחק סולידי, אני אקרא לזה ככה למרות הגול, הגולים של נתניה אתמול לא הגיעו, אני צריך להגיד את האמת, לא הגיעו במשחק התקפה מבריק. אז קשה באמת להגיד שהחוליה התקפית הייתה מבריקה למרות שלושה שערים, אבל המוביל ביומי למסגרת זה היה באמת חן עזרה, 2-2, ואחריו יונס מלדה ואביב אברהם, בהתאמה, כל אחד עם איום, ובאמת למסגרת. סירות מפתח, ראינו את יונס, ראינו אחד של פייטר ואחד של רותם קלר. מי השחקן אתמול שבלט ביניכם בהתקפה?
חן, אני חושב, בלט לא ביכולת, אלא בזה, וגם כשאלמוג יצא, דיברנו על זה, תפקיד שהוא מבין שיש לו, הוא המנהיג, הוא המבוגר האחראי, דני עמוס בשאר, הוא האיש שאמור לעשות את הדברים, ואם לא לעשות אותם, אז לדאוג שהם יקרו, לצעוק, להזיז, להניע, לקחת את הביטות האלה לשאר, גם כשהייתה תחושה, לדעתי גם לא, שהוא בועט סתם, אבל אתה יודע, לא בשביל הסטטיסטיקה, אבל לבעוט כדי לבעוט, להגיד, יאללה, מנסה, יש בזה משהו, ושתי ניסיונות למסגרת, אחת ראינו איך היא נכנסה, והשנייה הלכה ישר לידיים של ארקי אנקו. אז זה אגב מדבר על הצדדים שרם דיבר קודם, ימין-שמאל. כשהוא בא מימין, ככה נראות הביתות. כשהוא בא משמאל והוא חותך לרגל ימין, זה הרבה יותר חד והרבה יותר מדויק, אבל בעיניי, הוא בחלק ההתקפי זה היה הוא אתמול. כל סבב סביבו.
זה הנוספת שאני רוצה רגע שניגע במשחק, לפני שאנחנו מסכמים אותו. מדד מעניין זה XG. רם, אתה רוצה אולי תסביר למאזינים שלנו מה אומר XG?
כן, את האמת שבדיוק באתי להגיד את זה שמבחינת ה-XG, אז ליונס היה 0.75.
אז בואו, קודם כל בואו נגדיר מה זה XG,
XG זה בתרגום לעברית, זה Expected Goals. בעצם זה מדד שהוא נותן את התכנות המצב לשער. מה הסיכוי בעצם? מה
הסיכוי של הקבוצה שלך להכניס, של הקבוצה ספציפית להכניס גול?
מכל מצב, נגיד בבונדסליגה.
כמות הגולים הצפויה, סליחה.
בבונדסליגה שרואים את זה אחרי כל שער, אז יש את כמה שחקן כבש, ואם זה שער שלישי או רביעי של העונה, וגם יש את ה-XG של השער שלו. כלומר, כאילו, יכול להיות שנגיד, אני לא יודע מה היה ה-XG של חן אתמול על הביתה הזאת, אבל לפי דעתי זה היה משהו מאוד 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 נמוך. זה לא היה משהו שהיה נראה מסוכן. הנה, XG 0.05. זה מדד שהוא לא עד הסוף מדויק, וצריך עוד לשכלל אותו, הוא יחסית חדש בכדורגל, בארץ במיוחד. מדד שנותן לך סוג של פרופורציה, עד כמה באמת היית קרוב לכבוש שער או לא.
נכון, זאת אומרת שזה גם בעיקר קובע עד כמה הזדמנויות שלך היו איכותיות או לא איכותיות.
נכון.
זאת אומרת, שאתה גם מגיע למספר הזדמנויות, זה לא אומר אם היית מסוכן או לא. אתה יכול להגיע ל10 הזדמנויות ולבעוט לשמיים, ואתה יכול להגיע להזדמנות אחת ולבעוט אותה למסגרת. ואז ה-XG שלך יהיה יותר גבוה, לצורך העניין,
נכון.
מאשר ה10 בעיטות מעל השער.
אז אם אנחנו מסתכלים... אבל אם אתה מגיע למצב של 10 בעיטות מול השער ואתה מעיף לשמיים, ה-XG שלך... יכול להיות גבוה, אבל אז אתה לא תכבוש שערים, ואז אתה תשאל את עצמך, אוקיי, אני מגיע למצבים, ה-XG שלי הוא 4 למשחק, אבל אני לא כובש. אז אני צריך לעבוד פה על משהו.
זה נכון, והנקודה המעניינת בהקשר למשחק אתמול, שה-XG של מכבי נתניה, ה-expected goal של מכבי נתניה, כמובן בדיעבד אחרי המשחק, היה יותר גבוה ממכבי פתח תקווה.
וזה מפתיע, כי מכבי פתח תקווה הגיע כמה, יכול להיות שיש לי בראש נבדלים שלא נספרו, אבל הגיעו לאחד על אחדים ולמצבים שהם ב-XG יחסית גבוה.
אז מכבי נתניה אתמול, 9 איומים, מתוכם 4 למסגרת, מכבי פתח תקווה אתמול, 8 איומים, מתוכם 4 למסגרת.
אבל המדד ה-XG לא מדבר על למסגרת, לא למסגרת, ושוב, נגיד הייתה את הביתה של פרייטר מהרחבה, שהוא קיבל וולה, לזה היה XG מאוד גבוה.
כן, 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 איכות המצב, אמרתי, איכות המצב, לא אם ביתה למסגרת או לא, איכות המצב.
בגלל זה, זה מדד שהוא לא עד כדי כך מפותח. אני יכול להגיד שמהאנליזה שאני עושה, בורוסיה דורטמונד מאוד מנסה לשחק על המדד הזה.
כלומר?
מנסה מאוד להגיע למצבים שב-XG האחוז הוא מאוד גבוה להתכנות של שער.
ואז אתה אומר לעצמך, אני ב-XG מצבים או בניית הבניות של XG גבוה, אני יכול לשים שם מול השער אפילו את, לא רוצה להגיד שמות, ב-XG גבוה יסיים. אגב, אני ליברפול בעונה המצוינת שלה דיברו על זה, שה-XG שלה היה יחסית מאוד נמוך, בטח לקבוצת צמרת, אבל הם פשוט עשו גולים ממצבים, כל מיני סלח, גולים מהקו או בעיתות, ממצבים מאוד מורכבים שה-expected מאוד נמוך, אתה לא מצפה לראות גולים ממצב כזה, והם כבשו אותם. כמו שאמרת, אז ב-XG מאוד נמוך הם כבשו המון, כי הם היו שחקנים מאוד מוכשרים.
נכון.
ובזה אנחנו נסכם את המשחק הזה, רק בואו ניגע בפינות שלנו. מי היה היום היהלום המלוטה שלכם מהמשחק?
אצלי דני עמוס, קשה, כאילו עם כל הכבוד לשלושת השערים, זה דני עמוס, אחרת זה 4-3 במקרה הטוב.
רם?
אני לא עתיק, למרות שאני מאוד מסכים דני עמוס, אני חושב שהייתה נקודת אור מאוד חיובית של עידו וייר, שעלה מהספסל, היה לא רע, הוא שיחק לא בעמדה שלו, שיחק מגן שמאלי, הסתדר יחסית בצורה טובה, מול שחקני קו של מכבי פתח תקווה, וגם אחרי תקופה לא פשוטה, עם פציעה והדחה מהרכב, וחזר, והיה אחלה.
יפה. אני גם הולך עם דני עמוס, מה שנותן לו את כפפות הזהב לשבוע, כי אין מה לעשות, בסופו של יום, בלי דני עמוס, אני בספק גדול מאוד אם היינו יוצאים משם עם נקודות, אז הוא מבחינתי השפיע יותר. היהלום שצריך ליטוש,
אפשר לענות ביחד, אתם רוצים כזה 3-4 ו... או לבחור את מקום שני פשוט, כמו במכבי תל אביב כדורסל, אתה יודע, אלופה היא המקום השני.
כן, מי הבחירה שלך ברק?
הראשונה היא כמובן הקניה המועמד לטיסה 463, היוצאת
משארה. ליטוש זאת לא המילה הנכונה במקרה הקניה.
כן, זה... מה יצא אם תלטש אותו? אתה יכול לשבת לשבשה כתש את הדבר הזה כל היום.
היהלום הלא מלוטש. זה שצריך ליטוש, הלא מלוטש. רם, אתה גם הלכת על הקניימי, אני מניח?
כן.
וגם אני הולך על הקניימי, אז הקניימי, שפר עצמך לקראת המשחק הבא.
גש להתלטש.
גש להתלטש. במלטשה הקרובה לביתך. נקודות לשיפור, לשימור, בקצרה.
אני רוצה להגיד שני דברים. אחד, שהיה באיזשהו שלב, דקה 20-30, כבר התחלת להרגיש, גם אחרי הפנדל, דניז, וגם בכלל, הגנה של פתח תקווה ידעה, שחקן הגנה קיבל את הכדור, והוא ידע, האינסטינקט הרי הוא להסתובב, לתת פס אחורה, אם קצת לוחצים אותך. אתה ראית בכמה וכמה הזדמנויות שהוא יודע שאם הוא יסתובב למסור אחורה לשוער, יהיה שם שחקן של נתניה. ואם הוא יעשה הטעיה וננסה לצאת רגלי, מה שנקרא, בדריבל מהקו, יהיה שם שחקן שיסגור אותו. והרבה פעמים ראית אותם, אומרים, קיבינם, אתה מסתובב ומעיף את זה. או ממש כדור פשוט גלגל אותו לאוט. שיהיה אוט, אני לא רוצה להתעסק עם זה, שורצים לי פה מיליון צהובים על הראש. וזה היה מקסים ונהדר לראות. עוד קטנה, בפינת המאמן ההולנדי שאימנתי איתו פעם, ההולנדי שלי, לא עטפלד, אז פעם שעברה דיברנו על זה משהו עם הקרנות, שהוא תמיד אומר לשני חלוצים להישאר, עוד דבר שזכרתי ממנו, הוא אימן את הקבוצה על שלושה מצבי משחק, והוא אומר להם, אני מהספסל צועק לכם שתיים, כמו תרגילי קרן, אתם עוברים לשתיים, שזה לחץ ממש כמו בפלייסטיישן, עוברים לשחק שני חלוצים, זה לא שינוי של המערך, אבל לחץ שליש מרכזי, אחד, יורדים אחורה, נרגעים, הוא ממש היה משחק עם זה, ופה היה נראה לי למעט בסוף, כאילו עטפלד לא בנה את זה מספיק, הוא לא יכול להיות גמיש, שוב, לא במערך, אלא כאילו גם כשלא צריך, רצים ומתנפלים בלחץ, חוץ מהסוף, שבו באמת נשמרנו ונזהרנו, אבל תוך כדי המשחק, אתה רואה שפתח תקווה, הם משחקים על כדורים ארוכים, אתה רואה שגם הם יודעים ללחוץ אותך, אולי אתה תשנה קצת, טיפה עוד חוסר גמישות, אבל אני סומך על ההולנדי שלהם.
אז השיפור שלנו, אתה אומר, זה הגיוון.
כן, יותר גמישות תוך כדי, כי דיברנו על זה גם פעמים קודמות, בסדר, אז כולם יודעים שאתה לוחץ, וכולם יודעים שאתה מניע אחורה עם דני עמוס, ולבלם באמצע, ומחכה שיצאו לך, תפתיע.
גם שיפור, שימור?
שימור, דווקא אני חושב שהייתה פה הכנה טובה לקראת היריבה, זה גם מה שדיברנו לפני הפרק, שהיה מאוד, לי היה מאוד ברור מתי מכבי נתניה לוחצת, בתחילת המשחק, בתחילת המחצית, ואחרי שהיא ספגה את השער השני, היה מאוד ברור ששם היא, שהיא לוחצת ומתנפלת, שער המשחק ראינו, יש מונח rest defense, מה שנקרא, אני אקח את האוויר בהגנה, נשאב כוחות ונצא מחדש. הרבה פעמים חיכינו להם במרכז המגרש. הכדורים הארוכים, אני חושב שידעו שזאת הנקודה החזקה של מכבי פתח תקווה והנקודה התורפה שלנו. אני חושב שכן התכוננו לזה, היישום של זה בסופו של דבר היה לא טוב. כן הייתה מחשבה על זה, בסופו של דבר אבל לא הצליחו ליישם את זה.
אני הולך בנקודות לשיפור, אז הציק לי נורא הטכניקה. זאת אומרת, כשאני מדבר על הטכניקה, לא בטוח שזה דברים שאפשר לשפר כבר בגיל הזה, אבל יותר מידי איבודי כדור, על הצעירה לנכונה של הכדור, וזה קצת מעט המשחק, וזה קצת דופק את המהלך הבא. ורואים את זה יותר מידי. וזה משפיע על היכולת של הקבוצה להתקדם בצורה מהירה, וכמובן, נותן אופציה ללחץ של הקבוצה היריבה עליך. אז זה משהו שצריך ואפשר לשפר. נקודה לשימור זה קודם כל התוצאה, דבר שני האופי. אז היה חזרה קטסטרופלית מהמחצית, ותוך רבע שעה פתח תקווה חזרו ל-2-2, וכן ידענו ללכת טיפה קדימה. בדקות שאחרי ה-2-2 פתאום נראינו הרבה יותר טוב ממה שנראינו לפני זה.
מסכים איתך, וזה היה מאוד מאוד מפתיע לראות את זה פתאום מנתן.
נכון, גם אני חשבתי שאנחנו נלך עוד יותר אחורה, ולא נצליח, אבל איכשהו אהבתי את השינוי האופי, ולדעת לקחת את מה שהמשחק נותן לך במקרה הזה, ולבוא ולתקוף ולקחת את השער השלישי שם.
יש לי עוד נקודה קטנה לשימור, שזה יחסית לעונה שעברה, אנחנו היינו מקבלים גול בסוף, ושוב לא קיבלנו, וזה מראה דווקא שזה מצחיק, הקבוצה הרבה יותר צעירה, אבל עם אופי הרבה יותר חזק.
יפה, אז שפו להקין ימי. ונקודה, עוד נקודה שמעניינת בהקשר הזה, אנחנו כבר אחרי, אנחנו במחזור עשירי, אחרי 9 משחקים, באופן מוזר, השבוע אנחנו נשלים את המחזור השלישי במשחק מול מכבי תל אביב, ביום רביעי הקרוב. איזה מכבי נתניה אנחנו?
שאלת השאלות.
כן, לצערי נראה לי, כאילו, למרות שהניצחון נגד מכבי פתח תקווה קצת בלבל, אבל נכון לאתמול בצהריים, זה נראה כאילו more of the same. שוב, אני זוכר שדיברתי על זה גם בתחילת העונה, אוקיי, לשלוש גדולות נפסיד את הנקודות. את שלושת הקטנות אנחנו אמורים לנצח, השאלה היא מה נעשה בבטן של הליגה, וזה לא נראה משהו, אבל לאור הניצחון הזה, ולאור זה שכל הליגה, כולם מפסידים ונצחים, כולם, אם אנחנו מסתכלים יחסית לכלל ולא לעצמנו, אז ארבע המשחקים הקרובים, ה-12 נקודות האלה, תנו לנו כיוון להבין, זה עוד פעם, זה, בגלל זה הפלייאוף כל כך מפריע לי החיתוך הזה, שמקום שביעי הוא כישלון ומקום שישי הוא הצלחה. אבל זה איפשהו שם, עם עוד טיפה דחיפה אנחנו 5-6, ואם איזה גליץ' לא נכון או ור, נבדל בוור, זה יכול להיגמר ב-7-8. אנחנו עוד לא עשינו את הקפיצה, אבל תודה אל, עם קורונה ועם תקציב ועם כל הבעיות, אנחנו גם לא נחתנו לאזור הבעייתי.
רם?
אני חושב, א', ארבעה משחקים הקרובים, ה-12 נקודות הבאות.
רגע, אתם מסתכלים לי קדימה, אבל אני רוצה קודם כל
להסתכל אחורה. לא, 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 אז אני בא רק להגיד ש-50% מהן זה נגד מכבי חיפה ומכבי תל אביב.
אז אנחנו ניגע רגע בעתיד, אבל בואו נסתכל על מה ראינו אחורה מהתשעה משחקים האלה. מה הבנו ממכבי נתניה של העונה?
סך הכל ב-85% מהמשחקים בתור רועד של מכבי נתניה, הרבה התקפי לב, אבל גם המון רגעים מאושרים וכיפים, וטיפה מחפר על עונה שעברה.
סיכום נאה, אני חותם עליו.
כן. אני חושב שאנחנו, שוב, זה עידן, אנחנו בתקופת קורונה, כל קבוצה מנצחת ומפסידה לכל קבוצה, אשדוד התחילו את העונה בצורה לא כל כך טובה, פתאום אתמול בשער השבת רוצים מאירן בן שמעון הצהרה על אליפות. אז העונה היא לא פרופורציונלית, וכפר סבא מנצחת את מכבי חיפה, ואמיר תורג'מן אחרי שבועיים מפוטר. מה שלפי דעתי יקבע איפה אנחנו נהיה ואיך תראה העונה שלנו, זה איפשהו שם בתפר בין ינואר לפברואר, שאנחנו נהיה אולי אחרי מקצה שיפורים בינואר, בחלון, שם לפי דעתי נדע לאן אנחנו הולכים.
אני אגיד את הטייק שלי, אני קצת מוחזב ברמת היכולת, אני מרוצה מהנקודות. זאת אומרת, ציפיתי לראות משהו שהוא טיפה יותר מגובש בשלב הזה, והרבה פעמים נראה לי שגם משחקים שאנחנו מנצחים, אנחנו לא מנצחים אותם ביכולת טובה. וזה לפחות ממה שהתרשמתי עד עכשיו. כמובן שיש אלמנטים במשחק שחוזרים על עצמם, וראינו את זה, ואנחנו מבינים למה, ואנחנו רואים שיאטפלד עובד או מתקדם או מנסה לפחות, אבל לא תמיד זה נראה מיושם בשטח, גם במשחקים שלכאורה נותנים לנו את המקום, כמו הפועל חיפה, אם אני מסתכל עליו. קבוצה שנותנת לך את השליטה במגרש, והיא נותנת לך את המקום לשחק את הכדורגל שלך, אבל היכולת לא שם. אז זה הנקודה שאני הייתי שמח שתשתפר, ואני חושב שהגבול, כמו שאמרת ברק, הגבול בין הפלייאוף העליון לפלייאוף התחתון הוא דק מאוד.
אני דווקא רוצה, אם אנחנו עוברים להסתכלות קדימה, דווקא להתעכב על ה-50% של מכבי תל אביב ומכבי חיפה.
רגע, לפני שאתם קופצים למכבי חיפה, אנחנו נגיע למכבי חיפה, אבל בואו נדבר על המשחקים של השבוע. השבוע יש לנו מכבי תל אביב ובני יהודה.
מכבי תל אביב זה מכבי תל אביב, אני בכל זאת אגיד את מה שרציתי להגיד בהקשר הזה, שדווקא שני המשחקים נגד שתי הכי גדולות, אולי זה ייתן לנו תשובה לאיזה מכבי נתניה נקבל. כי אם דראפיץ' וברדה היינו באים מול מכבי תל אביב, מאוד פתוח וחופשי וחוטפים רביעייה, ולוחצים על כל המגרש, ושאלה טובה, איזה אטפלד נקבל לו, או איזה אטפלד, איזה נתניה אטפלד רוצה שנקבל, ונראה מה מול מכבי תל אביב.
בין מכבי תל אביב למכבי חיפה יש שתי משחקים.
לא, אני מדבר על כאילו איך, מה תהיה הגישה שלנו בשני המשחקים האלה, שאובייסלי עבור כל הליגה זה משחקים שונים מהשאר.
נראה לי שיהיה קצת כמו המשחק אתמול, ואני חושב.
באיזה מובן? הרבה גולים?
לא, לחכות מאחורה. לא תוצאה, לא קשור לתוצאה בכלל. איך אנחנו באים למשחק?
כן, אז גם אני חושב שהוא בניגוד לדראפיץ' וברדה, שאמרו, אנחנו משחקים התקפי גם נגד יובנטוס, הוא ידע במה אנחנו חסרים, ויעשה את ההתאמות.
אז בוא נתרכז במכבי תל אביב ביום רביעי. דברו איתי, מה הולך לקרות? מה אנחנו הולכים לראות ממכבי נתניה ביום רביעי הקרוב?
הבעיה היא שאנחנו אמורים לראות ממנה בעיקר הגנה וניסיון לשלוט או להחזיק את האמצע, עם אלמוג, בלי אלמוג, לא יודע מה קורה שם עם הרגל. זה בעיה כי זה החלק החלש, אמרנו, שלנו. אני מאוד אשמח אם אנחנו נצליח לייצר גול או שניים, גם אם נפסיד 4-2, גול או שניים במתפרצות, בהתקפות מעבר, בלהראות שאנחנו יכולים ומסוגלים. אגב, המשחק אתמול, מכבי פתח תקווה, אז עזוב שניצחה אותה ואירופה וקורונה, ידע לתת להם שני שערים. אני רוצה לראות אם גם אנחנו יכולים לדעת לתת אחד או שניים.
גם אשדוד נתנה 3 שערים.
כן, ובוא נראה אם אנחנו במובן הזה התקפית סוגלים. הגנתית, אני לא חושב שאנחנו נצליח לשמור שם יותר מדי, זה באמת קבוצה מוכשרת ומאומנת, אני לא רואה איך ונדר קאפ, כשהוא מחזיק על הכתפיים את הקניימי, סוגלים לעצור את פשיץ', זה תרחיש לא סביר שניהם, דני ייתן לנו עצירה או שתיים של 100%, ובסוף ייכנסו השערים. אני, סליחה, אני שוקל להתפטר אחרי אז, כאילו, רבותיי, שימו את הבית שלכם על מכבי בווינר. לא.
רבי, אם אני נותן לך תרגון הולנדי מחר, עם איזה מערך אתה, איך אתה עולה מול מכבי תל אביב?
אז האמת שהתלבטתי, מה לענות, כי ידעתי שהשאלה הזאת תגיע. יש המון מאמנים שהם בגישה של גם נגד הגדולות, לא משנים עכשיו ששינויים דרסטיים, אבל דווקא אני חושב שמול הגדולות, וגם נגד מכבי תל אביב וגם נגד מכבי חיפה, זה לא, כי זה משחק שאם נוציא נקודות, אנשים יופתעו. אני חושב שכן אפשר אולי לנסות איזה שינוי במערך, אולי לעלות 3-5-2, אולי לעלות 4-4-2, שני חלוצים, אבל עם שחקני קו ולא עם שחקני אמצע. זה משחקים לפי דעתי שאפשר לנסות דברים.
אוקיי, מי העמדה ספציפית כאילו? בוא נתייחס למשחק, להרכב שעלינו מול מכבי פתח תקווה, היית משנה משהו?
הקיניאמי, חד משמעית, לא עולה.
גנדלמן על הקיניאמי או מישהו אחר?
אני חושב שבגלל הפיזיות והשחקני התקפה של מכבי הם פנטסטיים לפי דעתי, אז גנדלמן, וגם בגלל אולי היכולת של הטיפה, היכולת הטכנית שיש לגנדלמן, שהוא יודע גם להסתדר עם טיפה לוחצים אותו. אני חסיד מאוד גדול של המערך של 3-5-2, אז הייתי כן רוצה לראות אותו, שמנסים אותו עם דולב, ווייר שירוץ על הקו חופשי, וקלר שירוץ על הקו חופשי.
מי השניים בשפיץ?
אז הג'ובל, אני חושב שהגיע הזמן לנסות. הג'ובל, ולידו מתלבט עם פרייטר או מלאדה, ושלישיית קישור, שלישיית קישור רגילה.
ואם אנחנו נוגעים במשחק של אחרי, יש לנו בשבת הקרובה נגד בני יהודה.
אני מקווה שזה אצלם ולא אצלנו, כי אצלנו זה סטטיסטיקה ודאית.
זה משחק ראשון שלנו נגד בני יהודה שהבוקסיס לא מאמן, נכון?
לא.
מאז 1965.
נכון, נכון. כן, כן. הפסדנו גם
לאלישה,
לא?
לא חושב, לא.
לא, לא, לא. לאלישה לא הפסדנו. לא יצאנו לשחק נגדם. זה באמת היה הבוקסיס וזה. אבל... שמע, העסק שם לא נראה שהוא מתרומם כמו שצריך, או מנועל כמו שצריך, ואני חושב, אם ויתרנו על 6 נקודות מראש, אז אני חושב שאנחנו חייבים לפחות את 3 האלה, גם חדרה, ששוב, זה פה במגרש שלנו, זה 6 נקודות שאנחנו צריכים לקחת. אנחנו צריכים מהמשחק הזה, אתמול אמרתי לבן שלי, מה-12 האלה צריך להוציא 6, בין אם זה 2 ניצחונות על בני יהודה וחדרה, ובין אם זה מצידי 3 תקואים וניצחון. 6 נקודות צריכות לצאת מה-12 האלה, ולכן בני יהודה, אני, כאילו, אתמול ניצחנו את מכבי פתח תקווה. אחרי כל הניתוחים והברבורים, ניצחנו את מכבי פתח תקווה, שהיא קבוצה טובה מאוד, שתסיים די בטוח בעיניי בפלייאוף העליון. אין שום סיבה שבני יהודה, אנחנו לא נוציא 3 נקודות. כשהם עוד במצב שעוד לא התעשתו והבינו איפה הם.
לגמרי. יש שבוע מאוד מאתגר, בוא נראה גם איך נצא מהמשחק מול מכבי תל אביב, אני משער שגם האנרגיות שנצא מהם מהמשחק הזה ישפיעו גם על המשחק הבא.
אתה מדבר על תסמונת שאחרי הניצחון על מכבי.
בדיוק, תמיד שאנחנו מנצחים. לא, כאילו אני מתכוון שזה הרבה, התוצאה שם תשפיע על המשחק הבא באופן טבעי, גם אם היא תהיה טובה וגם אם היא תהיה שלילית. אתה יודע, לפעמים יש ירידת מתח אחרי משחקים שהם יותר אטרקטיביים ביחס למשחק הבא אחריהם, אז אי אפשר לדעת. אז במיוחד בקבוצה צעירה, כשאלמוג נכון לעכשיו לא משחק, אני מקווה שאני אתבדה, אז אני חושב שזה משפיע, וכשאלמוג לא משחק אצלנו, אז מבחינת
משפיע כפליים
בדיוק, המנהיגות שלו והאלמנטים האלה זה אלמנטים שחשובים, גם אם לא רואים אותם בסטטיסטיקה, רואים אותם על הדשא. בלי כרטיסים אדומים. אז לפני סיום, אני רוצה להזכיר לכם לעקוב אחרינו בפייסבוק ובאינסטגרם, לדרג אותנו באייטיונס וכאלה, וכמובן נשמח לשמוע את דעתכם, אז תגיבו, תעשו לייק, שתפו איתנו ואותנו, תמליצו להוא שעדיין לא שמע. רם, אתה רוצה לברך את טריימונד בהצלחה לקראת המשחק?
איך מברכים בהולנדית?
עושה השלמות לפרק הבא. אז אתה תגיד תודה לרם.
אני שמחתי והיה לי לעונג.
תודה לברק.
תודה, אני רוצה לברך בעברית את רם על ההצטרפות והחיזוק שלו לפוד.
וולקאם. תודה רבה. ובהצלחה למכבי נתניה בצמד המשחקים הקרוב. ואני הייתי דניאל יצחקי, שיהיה לכולנו שבוע מעולה.